בשיעור הקודם למדנו, קיבלנו דיאגנוזה מדויקת מה היה המצב של עם ישראל בתקופת אחשוורוש. ממי קיבלנו את הדיאגנוזה המדויקת הזו? היינו יכולים להעריך ממרדכי היהודי, מאיזה תלמידי חכמים גדולים? לא, לא ולא. ממי קיבלנו את הדיאגנוזה הזו? לא פחות ולא יותר מאמן. לא פחות ולא יותר. אמן לימד אותנו מה היה המצב של עם ישראל. וראינו כאן בגמרא במסכת מגילה. אז בואו נחזור על הגמרא הזאת שהיא גמרא מאוד יסודית. אומר אמן לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. נפתח פרק ג' במגילת אסתר. ויאמר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות בכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, יכתב לעבדם וכולי וכולי. כן, כאן בעצם אנחנו קוראים את אותם פסוקים שבהם המן ניגש למלך ואומר לו, אני רוצה לחסל את עם ישראל. כתוב כאן בהתחלה, ישנו עם. מה פירוש ישנו עם? מה, המילה ישנו, היה צריך להיות כתוב עם. יש, מה זה ישנו? המילה ישנו היא מילה מיוחדת. אז אומרת הגמרא, כמו שראינו בשיעור הקודם, אמר רבה, ליקה דידע ליש נבישנה כאמן. כלומר, אמן היה גאון בלשון הרע. הוא ידע להגיד לשון הרע. רובנו לא יודעים להגיד לשון הרע. אתם יודעים למה רובנו לא יודעים להגיד לשון הרע? רוצים, אבל לא יודעים. אתם יודעים למה? מה אתם אומרים? רוב האנשים, לא, לא. לא. כי רובנו בכלל לא אומרים לשון הרע. הם אומרים הוצאת שם רע. זאת אומרת, האדם המצוי, ההבחנה שלו במציאות היא לקויה בחסר. זאת אומרת, אנחנו רואים, דוגמה, חס וחליל, אנחנו אומרים לשון הרע לציבור מסוים. נגיד לעבדי, נגיד לשמאלנים, לא משנה על מישהו. אומרים משהו, הם כאלה וכאלה וכאלה. לפי רוב אנחנו לא מדייקים. לפי רוב ההבחנה שלנו היא לא מספיק עמוקה. היא לא מדויקת. ולכן אנחנו לא יודעים להגיד לשון הרע. אנחנו רוצים, במקום לשון הרע אנחנו אומרים, מוציאים שם רע. מה ההבדל בין הוצאת שם רע ללשון הרע? כן? הוצאת שם רע זה להגיד שטויות. להגיד דברים שהם מורה והם אמת ושקר. לשון הרע זה להגיד דברים שהם אמת, אבל הם רעים. אז באמת, ככה גם מבואר שצריך לדעת להגיד לשון הרע. כי רוב האנשים בכלל לא אומרים לשון הרע. לשון הרע זה דברים שהם אמיתיים אבל רעים. ואמן היה גאון על הבחנות עמוקות ודקות. כן? עד כדי כך שהוא היה מספר אחד בעולם בלשון הרע. זאת אומרת, ידע להבחין הבחנות שהם מעל ומעבר לכל יכולת הבחנה אנושית רגילה. מבין אנחנו מבינים שמולנו עומד אדם רציני. זה לא עוד איזה רשע, איזה מפיונר מתפרע עם יצרים. מדובר באדם רציני, עוד פעם נדבר מי הוא האמן הזה. כן? עוד פעם אנחנו מתקרבים לפרשת זכור, וזה המקום, אולי בשיעור הזה נדבר על הנושא הזה של המעלק. כן? אנחנו, מולנו עומד אדם עם שיטה, עם עומק. הוא גאון בהבחנת הרע. אז בואו נראה את הגמרא. אמר רבה, ליקה דידע לישנה בישנה כאמן. כלומר, הוא יודע הכי טוב לשון הרע. אמר לי, אומר אמן למרדכי, בואו נחלה את עם ישראל, תניח לי הוא, נחלה את עם ישראל. אמר לי, מסתפינה מאלוהיו דלא ליעבי לי כדעבד בקמאי. אני רוצה להתייחס לטיפ הזה שקוראים לו אחשוורוש. אחשוורוש, הוא אמר, אני רוצה להרוג אותם. אני באמת רוצה להרוג אותם, אבל מה אני? מפחד ממי? מהאלוקים שלהם. שימו לב. אמר לי, אל תדאג. אתה דואג שיעשו לך, יהרגו אותך? אל תדאג. לך, הקדוש ברוך הוא לא יעשה שום דבר. אמנם, מה שסיפרנו, לאלה שלפניך, למלאכים שלפניך, שעשו צרות לעם ישראל, כמו פרעו, וכמו נבוכדנצר, וכל הרשעים, מה עשו להם? הקדוש ברוך הוא הניש אותם. אל תדאג, עם ישראל במצב כזה קשה, כזה ירד לשפל המדרגה באופן כזה, אין, הקדוש ברוך הוא לא יניש אותך. כתוב, אמר לי, ישנו מן המצוות, שימו לב. מקום מספר אחד, כאן בשבע, דף שבע, בדף החדש. ויש עוד גם בדף הישן, אבל זה בדף החדש. בסדר? ישנו מן המצוות. מה הפירוש? מה הפירוש ישנו מן המצוות? הסברנו כבר על פי המקור השני גם. מה הפירוש ישנו מן המצוות? ביור הדברים ככה, סיכום הדברים ככה. עם ישראל, קיים מצוות או לא קיים מצוות? כן. כן. יש לנו, חוץ מי, יש לנו ראייה מאמן עצמו. כאמן בעצמו אומר בפסוק, ודתיהם שונות מכל עם. כן, יש לכם תנחים.
שבוע לשוני הזה.
דתיהם שונות מכל עם. דתי המלך אינם עושים. והגמרא אומרת שהם הקפידו על שבת ועל פסח. הקפידו על תרג מצוות. כן, מצד שני אמן אומר, ישנו מן המצוות, כן, מכל לא קיימו מצוות. אלא ודאי, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה לא הכוונה. אין הכוונה לכך שבאמת הם לא קיימו מצוות. אלא, כמו שביארנו פעם שעברה בשיעור הקודם, יסוד מאוד חשוב. עם ישראל היה ער לעשות את המצוות, כמו שאנחנו רואים במקור השני כאן, בדף החדש. שימו לב, עם ישראל, אומר מדרש רבה, אני ישנה, זה על עם ישראל וליבי ער, אני ישנה מן המצוות. מה הכוונה אני ישנה מן המצוות? האם הכוונה עם ישראל לא קיים מצוות? לא, לפי ההמשך, אבל ליבי ער. מה זה ליבי ער, אומר המדרש? מדרש רבה, ער לעשותם. את מי? את המצוות. תראו מה זה בדבר מדהים. כלומר, אומר המדרש, הלב שלי, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, מה הכוונה ליבי ער? לא כמו שאפשר לדמיין, ליבי ער הכוונה, לב זה כשון רגש. אלא באמת, כמו שדרך אגב, כמה המהר"ל תמיד מסביר ככה, לב זה הטבע האלוקי שבאדם. זה באמת אותו צד שהוא לא בחירי, הייתי אומר הצד הסגולי. הלב זה לא תלוי בבחירת האדם, הוא פועל. מי גרם לו לפעול? הקדוש ברוך הוא. יש את המודעות ויש את הצד שהוא לא מצד האדם, זה מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, יצר לנו לב. כן? עכשיו, אומר המדרש, מצד אחד עם ישראל עליו נאמר ליבו ער לעשותם. את מי? את המצוות. אז למה הם עושים מצוות? שימו לב, דבר מאוד עמוק. למה עם ישראל מניח תפילין? כי הלב שלו אומר, אז זה לא רגש. זה לא הכוונה, הרגש אומר לעשות מצוות, אלא מה הכוונה? הטבע. ליביר, הטבע הישראלי כאן מופיע. יהודי קם בבוקר, מה עושה? מניח תפילין. זה מספיק או לא מספיק? או, לא מספיק. נכון, הניחו תפילין, הקפידו על כשרות, הקפידו על שמיטה, הכל מעולה, הלב היה ער. הלב היה ער, מבחינת מה הכוונה לב? הטבע. אבל אני ישנה. אני זה אני עצמי, זה הדד המוצד של המודעות. הצד שהוא מעבר לצד האינסטינקטיבי, של מה שאני. כן, אדם, יש לו אינסטינקט להניח תפילין, מה זאת אומרת? כאילו, לצערנו, בתקופה האחרונה, האינסטינקט הזה קצת השתבש, אבל באופן טבעי, האינסטינקט של בן אדם הוא, דרך אגב, זו הבחנה מאוד מיוחדת כאן. כלומר, באמת, הם מקיימים מצוות, אבל אל תטעה, הם מקיימים מצוות מתוך אינסטינקט. באמת, האני שלהם, כלומר, המודעות שלהם, כלומר, המגמות שלהם והשאיפות שלהם, הם במצב של שינה. שינה עמוקה. כמו שאמרנו, אני ישנה וליבי ער, אומר המדרש, אני ישנה מן המצוות. מה כאן ישנה מן המצוות? לא הכוונה לא מקיימים מצוות, אלא המצוות בעצם לא מהירות אותי. כלומר, זה עדיין, מצד אחד אני מקיים מצוות, אבל המצוות עדיין, בסדר, אני עושה, זה לא מצד האידיאל שבזה. מצד מצוות אנשים מלומדה. אומר אמן, תראו איזה גאון אמן הזה. תראו איזה לשון הרע. הוא ירד לעומקם, תשים לב, אתה רואה אותה מניח תפילין, אל תטעה בזה. זה הכל בחיצוניות. תראו, אחר כך נדבר על, בעזרת השם, מפרשת זכור, על אותו הקשר, אותו ראייה עמוקה. לרוע. כן? ורואה זה בחיצוניות, בפנים, הכל ריק. ישנים. הם ריקים מאידיאלים. הראיה, תסתכל, הם הלכו ל... אתה רואה? הם הלכו לסעודה. אתה רואה? הם הלכו לסעודה. זה ראיה שמה? ומה אמרנו? מה היה בסעודה הזאת? מה הסעודה הזאת? מסיבת סיום של?
עם ישראל.
וכל היהודים חגגו, נהנו. מה אתה חושב? תראו את, את ההתבננות, את הרוע הזה. אבל יש בזה נקודה. חזל אומרים, הוא צדק. היה כאן מצב של שינה. כמו שראינו בדף הקודם, הראיתי לכם שחזל אומרים, באמת זה היה המצב. אני ישנה וליבי ער. אומר אמן, זה מצב הכי גרוע שעם ישראל יכול לרדת אליו. אין, זה שפל המדרגה. שפל המדרגה, מכאן אפשר לרדת, אתה רגוע, אתה יכול להרוג אותה. אמר לי, יתמיעו רבנן, זה כבר למדנו, אמר לי, עם אחד. אמר לו, מה אני מפחד, אבל מה אני ארוג את הרבנים שלהם? הקדוש ברוך הוא יעניש אותי בגלל הרבנים. אומר אמן, חשברוש, אדוני, תסתכל עמוק. תסתכל עמוק, עם אחד הם. אתה יודע מה זה עם ישראל? אמן אומר את זה, לא שיעור במכון מאיר. אמן. אומר, מה פתאום? החולשה הזאת, היא גם חודרת לתוך בית המדרש. הם לומדים גמרא, אבל הכל מבחוץ. הכל מבחוץ, זה הכל עטיפות. כל עטיפות. לפנים הכל ריק. תסתכל, הם חסרי אידיאלים. עם אחד. כלומר, תלמד מבחוץ, אם אתה רואה בחוץ איך הם מתנהגים, והם משתתפים בסעודה, אז בעצם זה משפיע על כולם. אין כאן הפרשים בין המדרגות. כולם באותו סל. כן? כולם, איך אומרים, הכל יש, אבל אין כלום. אבל זה דתי, אבל אין בו אידיאלים. אין בו מגמות, אין בו רצונות. כן, זה עם חי, מת. אז אם עם חי מת, אז הקדוש ברוך הוא, כן? לא יעשה לך כלום. מי זה אולי ככה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אולי נקפוץ למקור של הספר הכוזרי. כן? אחד לפני האחרון כאן בדף 7. אז באמת השינה הזו היא בשני מעגלים. עד עכשיו דיברנו על מעגל של קיום המצוות. אבל המעגל היותר עמוק זה המעגל של שייכות לארץ ישראל. וזה הכוזרי הידוע. אני מעריך שחלק מהחבר'ה למדו את הכוזרי הזה. שאנחנו כאן מצטטים את מה שאמר מלך כוזר לחבר. אמר לו, אתם מתפללים מירושלים, מירושלים, מירושלים. ואיפה אתם? יושבים בחוץ לארץ, בונים בתים. אומר לו החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כי אמנם חטא זה אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית שני. רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך. נאום השם, כי העניין אלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. הדבר הזה מתחבר לכל מה שאמרנו. זאת אומרת, עם ישראל כאן פספס בגדול. אם עם ישראל לא היה נופל לשינה, הגאולה הסופית הייתה מתי? בית שני, לא בית שלישי. תראו, זו הנקודה בדיוק. זאת אומרת, איך זה שינה את כל פני ההיסטוריה? השינה הזו. אומר החבר, אם הם היו עולים לארץ ישראל, ואם היו נענים לקריאה לעלות לארץ ישראל, בנפש חפצה. אבל זה לא קרה. רק מקצתם נענו, ורובם, ודווקא החשובים שבהם, ודווקא תלמידי חכמים שבהם, נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו משכנותם ומעסקיהם. וייתכן, עכשיו שימו לב, אומר כאן זה הכוזרי, וייתכן כי על זה רמה שלמה. אותו פסוק שקראנו במדרש, אני ישנה, ושיר השירים, אני ישנה וליבי ער, שימו לב, זה מתחבר אותם פרשנות בשני מעגלים. אני ישנה וליבי ער, כי נע גלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. אני רוצה לשמור את המשחק הזה של התמדת הנבואה להמשך, באמת, באמת, שזה קשור להבנת נס פורים, אבל לפני כן, להבין, הנקודה הזו, באמת אני ישנה וליבי ער, מה זה השינה הזו? אומר הכוזרי, עם ישראל היה בגלות, קיים מצוות, למד תורה. אבל המגמה הזו של עוד ארץ ישראל לא הייתה. זה לגבי ארץ ישראל, אבל אם אנחנו יכולים לחבר אחד לאחד, לומר, הכוזרי מדבר על השינה מעלייה לארץ. ומדרש רבה מדבר לא רק על, לא רק על שינה מעלייה לארץ, אלא על שינה ממה? מכל המצוות. ואני אומר לכם שאחד מסמן הדבר. כלומר, עם ישראל בזה שהוא התעצל מעלייה לארץ, זה סימן לזה שהוא לא רק ישן מצווה אחת מתוך תרי"ג מצוות, והיא עלייה לארץ. אומר לנו המדרש, זה מסמל על כל הכלל. זה בעצם שינה מכל המצוות. אל תחשוב, טוב, הם ערנים מכל המצוות. הם רוצים לקיים את כל המצוות. רק יש להם בעיה אחת, מצווה אחת בתוך תרי"ג מצוות. איזה מצווה? וגם היא לא ברור שהיא מצווה, איזה מצווה? לא ברור, כן? על הארץ. טוב, אפשר להתבונן ככה. אבל אם אנחנו רואים את המבט השלם כאן, לפי המדרש, לא. תדע לך, אותו, עם עם ישראל, הוא לא שואף לעלות לארץ ישראל, אז הם ישנים מכל המצוות, מכל תרי"ג מצוות. יש כאן שינה מכל התורה כולה. כלומר, הם לא מחוברים, כי באמת לב של כל האידיאל הוא לב של כל המצוות, לב של כל התורה הזה, המצב הזה שעם ישראל מתרומם, ומקים, את, ומקים מדינה, ומקים בית מקדש, ובתוך כל זה מקים את כל המצוות. ואם אין את זה, אז הכל, בעצם זה סימן שאין כלום. כן? זה מה שלמדנו מספר הכוזרי. ובאמת, באמת, מי הוא אותו האמן הזה? אני רוצה עכשיו להיפגש עם הדמות הזאת שהיא האמן. האמן הוא מבני בניו של המלאק. כן, אגג. והוא מצאצאיו, הוא המלאקי. מי זה המלאקי הזה? זה המלאק, כמו שמסופר בתורה. הוא הגיע, הוא בא ונלחם עם עם ישראל, מתי? כשיצאנו ממצרים, וזו נקודה מאוד חשובה, צריכים לחבר את הדברים. ומה היה המצב של עם ישראל כשיצאנו ממצרים? כן? ניסים, כל העולם התפעל, התגלה שם השם בעולם, הקדוש ברוך הוא, יד השם התגלתה בעולם. בא המלאק, ו... כמו שכתוב במדרש, שהיה אמבטיה רותחת, זה ביטוי, מה זה אמבטיה רותחת? כולם פחדו. זה עם השם, התגלה שם השם בעולם. צריך להיזהר מהעם הזה, לא לגעת בו. בא המלאק, וזה שיא הרשות, בוא נדבר על זה, והוא אומר, מה שאתם רואים, לא, זה לא דמיון, זה מקרה. זה מקרה. זה מקרה. כלומר, כי באמת, אתם טועים בהסתכלות על העולם. אמן, דיברנו על המלאק והאמן, זה אנשים רציניים כמו שדיברנו. בעצם אומר, אתם לא יודעים להסתכל על העולם. בעצם העולם זה אוסף של פרטים. על העולם זה בעצם מציאות תירודית. העולם זה, זה עוד הוויה חומרית, ועוד הוויה, ועוד מציאות, ועוד מציאות. כן? המלאק, הוא מרים את דגל הפירודיות. זה המלאק, זה האידיאולוגיה שלו, זה המגמה שלו בעולם, ושזה הוא נולד. ובאמת, כמו שחז"ל אומרים, אם עם ישראל הוא מרים את דגל האחדות בעולם, המלאק, הוא בא ואומר, בדיוק הפוך. האידיאל שלו זה הפירודיות. ולכן הוא אומר, קודם כל, עם ישראל, אין, לא יכול להיות דבר כזה. עם ישראל, כל האמירה שלו, כל ההוויה שלו, שהעולם הזה יש לו מגמה, כן? והמלאק, הוא בא ואומר, לא רק אני פוסט-מודרני, יותר מזה. יש לו אידיאל, וזה מדרגה אחרת לגמרי מהחשברוש, יש לו אידיאל בפירודיות. אם דיברנו על החשברוש שהוא פוסט-מודרני, כן? מה זה פוסט-מודרני? חופש. האידיאל שלי, אין אידיאל בעצם, האידיאל שאין אידיאל. חופש. זה החשברוש. אז אם החשברוש אנחנו מדברים על חופש, אצל המן אנחנו מדברים על מגמה. המגמה היא, בעצם לכן, באמת אין לו מקום בעולם. כי בעצם העולם, כל ההוויה שלו, נכון? אנחנו מצווים למחות את זכר המלאק מתחת השמיים. למה? כי בעצם כל המטרה של העולם להגיע מפירודיות להתאחד. כל העולם, כל ההוויה נמצאת כאן לגלות את נקודת האחדות. לגלות את המהות. והמלאק... בשורש בריאתו, שורש עניינו, זה הפירודיות. ואומרת הגמרא, אין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם כל עוד לא מחו את זכר המלאק. למה? כי לעומת כל הגויים, שכל גוי יש לו את הגמות שלו, ויש יצרים, ויש רוע, זה משהו אחר. בסדר, צריך להתגבר על הרוע, צריך להתגבר על היצרים, צריך להתגבר על ה... אבל המלאק, בעצם האמירה שלו היא בדיוק ההפך, היא בדיוק הופכית למגמה של העולם. ולכן אין כיסרו של הקדוש ברוך הוא שלם. מה הכוונה כיסרו של הקדוש ברוך הוא שלם? מה המשמעות? מה המשמעות? באמת העולם לא יכול להופיע את מהותו. העולם בעצם בשביל שלמותו זה בעצם עולם עם הרמוניה. העולם שהוא פרטים וכל פרט מוצא את מקומו. בתוך הגוף השלם הזה שנקרא עולם. זה נקרא כיסא השם. כן? זה לא כיסא פיזי, אלא באמת זה הכוונה עולם שיש הרמוניה בין החלקים. ובא המלאק וכל מהותו הוא לפרק את החלקים. הכל מקרה. אין משמעות. זה המלאק. ולכן, אנחנו תמיד נמצא את המלאק, הוא בא ומזנב בעם ישראל. מה זה מזנב? כשיש חולשה, הוא תופס את החולשה. כי הוא בא לגלות, אתם חושבים עם ישראל באמת צדיקים? זה מקרה. בואו תראו, אתה רואה שהם ישנים. הוא מאבחן הבחנות מאוד עמוקות. כלומר, האמן הזה והמלאק האלה, זה שיטה רצינית, זה בית מדרש של רוע. זה בית מדרש של פרודיות. אם אנחנו במכון מאיר זוכרים להקים בית מדרש של אחדות, אז המלאק הקים בית מדרש שכל כולו מלא אידיאולוגיה של פרודיות. ולכן, אומר רשי כאן, תראו במקור 3, אשר ככה בדרך ויזנב בך, זה כמו שכתוב בדברים, יש לכם צנחים, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא על המלאק, אולי תפתחו באמת את התנך, יש לך? ספר דברים, פרק א', בסדר? זכור את אשר עשה לך המלאק. דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד נקודה מעניינת. כתוב כאן, זכור את אשר עשה לך המלאק. בסוף כתוב... בסוף הפסקה, בסוף יוצאת, בסוף כתוב, לא תשכח. אנחנו לא מבינים, אני כבר זוכר, אז מה אני צריך לא לשכוח? מה? אז בזה חזל בעצם עוסקים, אבל אני רוצה לומר דבר כזה. שימו לב. מה זה לא תשכח? לא תשכח הכוונה ככה. למה אנשים שוכחים? אפשר בטעות לחשוב שאנשים שוכחים בגלל שיש להם בעיות ב-IQ. נדבר. מה זה נקרא שכחה? נדבר על זה. האם שכחה הכוונה שהם לא זוכרים בדיוק מה היה? האם ההיסטוריונים לא זוכרים מה היה באוסלו? האם אנשים של ימינו, סתם, כן? לא, הם זוכרים יפה מאוד. אבל, באמת, השכחה כאן הם מצד ראיית מה שהיה כמקרה. כלומר, הם לא מצרפים את ההיסטוריה אחד לעוד אחד. כלומר, בחיצוניות הם זוכרים. אבל באמת יש כאן שכחה. באמת, לא תשכח הכוונה, זה לא רק לא תשכח מה שלך המלאק. הנושא כאן מה שעשה המלאק, אבל לא תשכח, זה צעקה כללית, אל תשכח את ההיסטוריה, אל תראה את ההיסטוריה כאוסף פרטים, אל תשכח, תתבונן על כל העולם הזה, כל ההיסטוריה, מההתחלה עד סופה כרצף אחד. לכן אנחנו מצווים, מה אנחנו מצווים? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מה זה זכור ימות עולם? מה, תלמדו בפקולטה, תלמדו מחלקה היסטוריה בבר אילן? לא דווקא, כן, לא משנה, כל מוח. לא! אלא שרור אותו מה הכוונה? זו רק האינפורמציה. אלא ההתבוננות על העולם, על כל הפרטים, על כל ההיסטוריה, על כל שלב, לא כאוסף מקרים. כן? אלא כ... יש כאן השגחה אלוקית, לא רק זה, שכל פרט, כל מה שהיה, זה לא מקרה. יש כאן הכוונה אלוקית. ואם אנחנו עכשיו, כשהמלאק בא ופגע בנו, הוא גם פגע ביכולת הזיכרון שלנו. ויש מצב, לצערנו, שאפילו זה פוגע בעם ישראל. לפעמים אתה עומד ותמע. למשל, איך הבן אדם לא זוכר מה היה לפני שנה, שנתיים, שלוש? אנשים, כן, בפוליטיקה, כל מיני החלטות מדיניות, שאתה משתגע, הם לא זוכרים? מה, הם לא זוכרים מה שהיה? לא זוכרים! ואתה משתגע, מה זה לא זוכרים? תסתכל, תלבד. לא, לא. אתה רואה שבאמת, כמו שהרב קוק כותב, שההרס המלאקי הזה של שכחה, ככה גם כותב הרב קוק בשמונה קבצים, אני לא זוכר כרגע איפה זה נמצא, אומר הרב בשמונה קבצים דבר מעניין, שהמלק הוא זה שגרם לשכחה בעולם. מה זה השכחה בעולם? לאו כמה קשר של המלק. למה זה השכחה הזו? שבעצם מאבדים את המשמעות. היה משהו, טוב, זה היה מקרה. כל דבר זה היה מקרה. טוב, זה היה פעם, טוב, נו, במקרה הוא עשה, כן. אל תתייחס למה שערפת, זה היה מקרה, עכשיו יבוא אבו מאזן, זה הכל מקרה, כן. לא. באמת, כשאתה מסתכל על הכל מקרה, אתה לא יודע להתבונן לעולם. אתה לא יודע להחליט החלטות נכונות. כן? אתה בעצם חושב שטוב, זה היה סיטואציה מסוימת, קרה לזה. קרה שזה יקרה משהו. לא, אם אנחנו מתבונים על העולם כמהויות, יש כאן דבר עקרוני. כל דבר שקורה, תתבונן על זה כדברים עקרוניים. זה לא סתם. זה לא מקרה. ולכן אומר הרב בשמונה קבצים, שבאמת בעזרת השם, כשאנחנו נזכה לחלות את זרו של המלאק, אז תבטל השכחה מן העולם. זאת אומרת, שאם נלמד מסכת שבועות, אחרי שנתיים נזכור אותה. מה? לא, גם כפשוטו. כלומר, באמת הרב טוען, שהמחלת השכחה, גם כפשוטו ממש ששוכרים, קשורה לנושא של המלאק. כן? כי באמת זה הכל אחד. כלומר, אם אתה רואה אוסף פרטים, אם אתה רואה נושא באוסף של פרטים, אתה לא תזכור את זה. כשאתה רואה הכל בצורה כוללת, בצורה אחדותית, אתה תזכור. מהלך אחד שלם, אתה תזכור. אם אתה רואה את העולם כמהלך אחד שלם, אז המציאות תהיה חיה בעיניך. כן? רק נשלים עוד נקודה מאוד מעניינת. מה היחס בין אחשוורוש לעמלק? מה היחס בין שניהם? למה אחשוורוש לא עשה את זה? מה אתם אומרים?
הוא פחד.
למה? הוא, באמת אחשוורוש, מה? למה? כי באמת, הוא אמר, בטח שהוא רצה להרוג את עם ישראל, אבל למה הוא לא הרג את עם ישראל? איך אתם מבינים? למה הוא צריך את המן כדי להרוג את עם ישראל? מה?
הוא
מה? אז בוא נראה את מקור, תלמוד בבלי, מסכת מגילה דף י"ד, אתם רואים? מקור הרביעי כאן. אומרת הגמרא, ודאי שאחשוורוש רצה בדיוק מה שהמן רצה לעשות. אלא, שבאמת, האידיאולוגיה שלו, לפני נתן הקדמה, האידיאולוגיה שלו זה פוסט-מודרניזי. ופוסט-מודרניזם לא יכול לסכן את עצמו. העיקר שאני אחיה. ואם יש סכנת חיים, אני לא עושה כלום. לכן אומרת הגמרא, אני מפחד שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותי. כן? זה פוסט-מודרניזם. כן? כלומר, העיקר האידיאל הכי גדול זה לחיות. כן? העיקר הוא האינטרס הפרטי שלי. כן? ובאמת, מצד העומק הוא היה רוצה לעשות את זה, אבל זה סותר את התזה שלו. כן? התזה שלו שבעצם המטרה הסופית היא לחיות. אני רוצה לשרוד, אני רוצה לחיות. כן? לכן הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו. כי הוא חשב שזה מסכן אותו. ובלשון אחרת אומרת הגמרא, משל, אתם רואים? משל דחשוורוש והמן למה הדבר דומה. רואים? לשני בני אדם. לאחד היה תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו. בעל החריץ, כן, לאחד היה אפר שהוא רצה להיפטר ממנו, לשני היה בור שהוא רצה מה? למלות אותו. זאת אומרת, שניהם עליהם אותו אינטרס. שניהם היה אותו אינטרס. ומה האינטרס? באמת, שניהם רצו שעם ישראל, עם ישראל היה לצלינים ביניהם. באמת, עצם המצוות של עם ישראל, כן, באופן מהותי, זה בדיוק הפך המגמה שלהם. כן? אנחנו מדברים כאן בשני מדרגות. מדרגה אחת, מדרגת הפוסט-מודרניזם, כן? חוסר אידיאל, והמדרגה השנייה של המן זה מה? שזה האידיאל. הפירודיות זה האידיאל. אז אומרת הגמרא, משל לבני, שני בני אדם, לאחד היה תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו, בעל החריץ אמר, מי ייתן לי תל זה בדמים? וגם בעתל אמר, מי ייתן לי חריץ זה בדמים? לימים נזדבגו זה לזה, זה אצל זה. אמר לו בעל החריץ ובעל התל, מכל יתלך. אמר לו, תול אתה בחינם, הלוואי והלוואי. ויסר המלך את הבעתו. זאת אומרת, כאן אנחנו נעצור כאן. בעזרת השם מחר ניכנס יותר הלאה. כבר הבנו מול מה אנחנו עומדים, באיזה מצב עם ישראל עמד לפני הנס. עכשיו צריכים להבין, להתקדם הלאה, להבין מהו תהליך שעם ישראל עובר בזמן הגזרה, ואיך עם ישראל מתקדם לנס. אנחנו ברוך השם לאט מתקדמים לכיוון פורים. כן? בסדר. אז בעזרת השם, שיעור הבא יהיה מחר. 3:15.